פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות, והפעם אנחנו רוצים לדבר על מנחם בגין, ראש הממשלה לשעבר, במלאת 30 למותו. אנחנו רוצים לומר שלום לשר לשעבר, דן מרידור.
שלום, צהריים טובים.
תכף נדבר על בגין, על המורשת של בגין, וגם מה שמעניין אותי בעיקר, הגישה הלאומית ליברלית. אבל קודם, אני אנצל את ההזדמנות שאתה כאן, מי שכיהן בעבר בתפקידי מפתח פוליטיים בממשלה. איך אתה באמת רואה את המשבר האחרון, את המלחמה הנוראית הזאת באירופה, הפלישה של רוסיה לאוקראינה, גם מן הזווית הישראלית, ההתנהלות הישראלית מולה?
אני הייתי נוהג אחרת. אני חושב שהעולם באמת מורכב מכוח, אבל יש בו גם אלמנטים של צדק ומוסר, ובמקרים קיצוניים, חריפים, ישראל גם כמדינה עצמאית וגם כמדינה יהודית צריכה להשמיע את הקול שלה. פה הדברים מאוד ברורים, יש מישהו תוקפן שבלי שום סיבה נראית לעין או אחרת, תוקף מדינה אחרת, מישהו דיקטטור תוקף מדינה שמנסה להיות חופשית. אין לי עניין להגן על העם האוקראיני, יש לנו חשבון עם כל עמי אירופה וגם איתם בהיסטוריה, אבל מה שקורה כאן זה לא רק שיבוש של הסדר העולמי, גרימת סבל בא לתואר למיליוני אנשים מתוך רצון להרחיב את ההשפעה שלך.
כן, אבל יש ריאל פוליטיק.
ואני חושב שגם המעמד של ישראל, ומה שמתבקש מישראל, בגלל ההיסטוריה שלנו, מפני שהיא עצמה אומרת, למה לא עזרו לי? למה בשואה לא עזרו לי? כל אחד יש לו אינטרסים, ריאל פוליטיק, אז לא עזרו. כן. אנחנו אומרים אחרת, לפי דעתי, צריך לומר דברים ברורים. אגב, אני חושב שלא היה הופך להיות עניין גדול, כי כולם אמרו את זה, כל העולם החופשי אומר את זה.
כן.
די מוזר שאנחנו ואיראן וסוריה לא אומרים את זה. לא החברה המכובדת, נכון.
איבנו הזדהות עם אוקראינה.
נכון, עשה את זה השר לפיד וטוב שעשה, אבל היסוס הזה והגמגום גם מסב את הזרקורים אלינו. למה הם לא מדברים? שמעתי אנשים אמריקאים אוהדי ישראל בטלוויזיות, שואלים מה קורה פה, איפה ישראל? אני גם חושב שאם העניין הזה לא ייפטר מיד, וזה כנראה ייקח זמן, והסנקציות הוחרפו, נצטרך לנקוט עמדה בסוף. אנחנו שייכים בגלל האינטרס הישראלי דווקא למחנה האמריקאי. קשר עם רוסיה חשוב, ואין לי שום דבר נגדו, לאיפה הוא קשר חשוב, אבל קשר עם אמריקה יותר חשוב. וכשאמריקה נכנסת למאבק כזה, מובילה מאבק ענק כזה, מול מהלך כזה, לפי דעתי צריך להגיד דברים ברורים, אני לא מציע לשלוח צבא לשם. דבר שני, אני חושב שאנחנו נוהגים לא נכון בעניין הפליטים. שמע, אנחנו עם שפליטים.
זה היו מראות קשים באמת בשדה
התעופה. אנחנו עם שפליטים, לא רק במלחמה. והיא רעב בארץ, והירד מצרימה. לא תמיד הורגים, רעב אתה עובר, היהודים כל חייהם עברו. ולא תמיד קיבלו אותם. ואנחנו זוכרים תמונות של פליטים יהודיים, ואמרנו, איש לא עזר להם. אני מתפעל, אני מוכן להגיד, בכאב לב, מהדרך הפתוחה שאירופה מקבלת אותם, בכל מקום, בלי חשבון.
כן.
ואנחנו, תסלח לי לביטוי, ילדותים מתקמצנים. תהיה רחב לב, לא נכנסים כמיליונים ולא מאות אלפים.
אז שרת הפנים טועה?
אני חושב שהיה צריך לומר, פליטים תבואו אלינו, אז כמובן, אני לא מציף את הארץ בפליטים, אבל להתחיל להתחשבן למספרים ולהגיד אי אפשר, זה בדיוק מה שלא עושה הונגריה ולא עושה פולניה ולא עושה מולדובה.
אז מה, להגיד תבואו זה בסדר?
אם באים אנשים עד מספר סביר שאני לא מציע להגיד לרגע עכשיו, תבואו לתקופה מסוימת, זה לא יהיה קל, תבואו, אנשים האלה נהרס עולמם, עד אתמול הם היו כמוך כמוני, ילדים בבית ספר, אנשים בעבודה, פתאום נהרס עולם ואין להם לאן לברוח.
כן.
בישראל אתה צריכה להגיד, פתוח, בואו תיכנסו, כמובן, לא עשרות אלפים,
כן.
אפשר, לא צריך לקבוע מספר מראש, תראה את נדיבות הרוחה ללב שלך,
כן.
אנחנו מדינה חזקה ויש לנו יד על השיבר, כן. זה לא שכל מי שרוצה להיכנס עד הסוף, בתחילה תראה את הנכונות שלך, אתה צריך להיות באותו חלק של העולם, שמראה קצת אנושיות, לא רק אינטרסים.
מילה אחת שלך לגבי היוזמה הזו של בנט, ליוזמת התיווך, זה נכון לנו? זה לא נכון?
אני לא מכיר משהו מאחורי הקלעים, אם באמת ביקשו אותו והאמריקאים דוחפים לזה או תומכים בזה, זה עולם אחד. אני מקווה שזה לא נעשה רק כדי לא לנקוט עמדה, ולהגיד אני מתווך, צריך לנקוט עמדה, אני לא רוצה להריב מרוסיה, אם רוסיה לא תרצה לעזור, לא תעשור.
כן.
עזרנו, נלחמנו גם כשהרוסים היו נגדנו הרבה שנים,
כן.
אני לא מייחל לזה, אבל פה יש עניין שהוא מעבר לפוליטיקה. גם האינטרס ארוך הטווח של ישראל הוא להיות מה שהיא צריכה להיות, למה אנחנו מייצגים. אנחנו לא כן. עומדים מנגד שאנשים מוקים, סובלים, מגורשים, נובדים כפליטים באירופה.
כן.
אני חושב שהם צריכים לומר אחרת, ואם בנט יכול לעזור בתיווך, אני בוודאי אוריד את הכובע ואני מאחל לו כל טוב. אינני בטוח שזה המצב, אינני מכיר את העובדות.
כן. מעבר באמת לבגין, אולי אפשר לעשות מהנושא הזה דרך אותם פליטים ויטנאמים בזמנו.
אתמול היה כינוס שלשום, 30 שנה למטוס של בגין במרכז מורשת בגין בירושלים. כשיצאתי משם, במעבר חצייה ליד מרכז מורשת בגין, פוגש שני אנשים עם פנים מזרחיות, מזרח אסיה, ואומרים לי, אנחנו פליטים שבגין קיבל אותנו ארצה, שני אנשים גרים בחיפה היום, באנו להגיד תודה, לתת כבוד.
כן.
תראה, זה המהלך הראשון שהוא עשה, הוא אומר, אני יהודי, אני יודע מה זה להיות פליט, בבקשה בואו, לא נכנסו מאות אלפים, לא עשרות אלפים, היו אנשים נודדים על פני הימים, אף אחד לא קיבל אותם.
יוזמה ברוכה ביותר. הראינו
את הלב היהודי, אני חושב שככה צריכים לו גם פה.
כן.
כמובן, לא מספרים אינסופיים, אבל אנחנו לא שם בכלל.
כן, ואם היית צריך באמת לנסות לתמצת בכותרת, במשפט אחד או שניים, את המורשת של מנחם בגין, על מה, במה היית מתמקד, דן מרידור?
תראה, אתה נגעת פה בנושא אחד אידיאולוגי ובנושא אחד אנושי אישי, אני אזכיר. בצד האידיאולוגי, בגין קרא לזה לאומיות ליברלית. צריך להגיד משהו למשפט הזה. ודאי התנועה הציונית, ודאי התנועת החירות, התנועה הרוויזיוניסטית, היו תנועה לאומית מדרגה ראשונה. אגב, גם אחרים, התנועה הציונית היא תנועה לאומית, אנחנו עוזרים לעם היהודי, בונים מדינה לעם היהודי, מפעל אדיר, ענק, קשה, אנחנו פה. יש סכנה גדולה אם אתה רואה רק את העם ואת המדינה ואתה לא רואה את האדם. הצד האנושי. בסך הכל התפיסה היסודית שבגין אמר אותה, ז'בוטינסקי כתב אותה, אנשים הם העיקר. המדינה נוצרה בשביל אנשים, לא אנשים בשביל מדינה. ולכן אם אתה רק לאומי, אתה יכול לגמור עם לאומנות קיצונית ואני לא רוצה בהחלט. לגמור מאירופה או במקומות כן. אחרים. אם אתה רק ליברל, קוסמופוליט, שאין חשיבות לעם ולא למסורת, רק אדם לבד, אתה תגמור כמו שהיהודים גמרו בהרבה מקומות. הרעיון למזג, ליצור איזה קוד גנטי חדש, שאתה גם מאוד לאומי, אבל גם מאוד אנושי, גם ליברלי, כלומר, כל אדם שווה לאדם אחר, אני לא שווה יותר, אני יהודי, הוא ערבי, אני גיי, הוא סטרייט, אני איש, הוא אישה, שווים אחד לשני. גם שאדם יש לו חירויות, לא מהמדינה, שהרוב לא יכול לקחת לו, הרוב לא יכול להחליט מחר שאני לא אניח תפילין, הרוב לא יכול להחליט מחר שאני לא יכול לדבר נגד הממשלה, שהרוב צריך להיות מרוסן. זה רעיון הלאומיות הליברלית, או העם והאנושי, שני הדברים.
כן.
ולכן אגב, בגין, מזה ההגנה העצומה שנותן לבית המשפט. והדרישה שלו, אני אחבר את זה לימינו אלה, הדרישה שלו שבית משפט יוכל לבטל חוקי כנסת שהם פוגעים בזכויות האדם, ואני זכיתי, אני מאוד גאה על זה כשר משפטים, בדיוק לפני 30 שנה.
כן, מה שאנחנו קוראים המהפכה החוקתית.
להביא חוקי יסוד זכויות אדם, לתת לבית המשפט הזכות להגן על האדם היחיד. נגד הרוב שיכול להזיק לו.
כן, אז תכף נגיע באמת לעניין הזה.
אז זה
בעצם
בלאומיות הליברליות, עניין מרכזי. יש לו גם עוד משפט אחד בכל בצד האידיאולוגי. האיש היה לוחם גדול, מפקד המחתרת, האצ"ל, מלחם בבריטים, באמת באומץ לב רב, היה גם עושה השלום הגדול. והיכולת שלו לא להיות מונהג כמו היום על ידי הסקרים, מה העם רוצה אני עושה, אלא להגיד מה נכון ולשכנע את העם. לו היה בגין עושה משאל עם בתוך הליכוד, או בציבור,
כן.
האם לוותר, כל סיני עד המילימטר האחרון, האם לוותר על החלת הריבונות חד צדדית ביהודה ושומרון, שזה חלק מהעניין, מניח שהרוב היה נגדו, ודאי בתנועה שלנו. Mm-hmm. הוא לא הלך לסקר ולא לאנשים, הוא אמר זה נכון, הוא צריך לשכנע,
כן.
הוא לא דיקטטור.
כן.
זה המנהיגות, מנהיגות שלו שלא הולכת לסקרים, אלא אומרת מה נכון ומובילה לשם.
כן.
והוא עשה את המהפכה הכי גדולה בתולדות ישראל, והעלה את מעמדה של ישראל, האסטרטגיה, הביטחוני, מעלה-מעלה, כשמצרים יצאה ממעגל השלום ואחריה, באו אחרים, ירדן, ועד ההסכמים האחרונים, זה מהלך עצום.
מה שמעניין, אתה כמובן עבדת במחיצתו של בגין, גם כמזכיר הממשלה, בממשלתו, גם אחר כך בממשלתו של שמיר, אבל מה שמעניין בעניין הזה של לאומיות ליברלית, שזה יכול להיות בוא נקרא לזה הגישה הזאת, שהתחילה עוד מז'בוטינסקי, ובגין באמת ייצב אותה עוד יותר, זה בעצם הפך, אולי הקדימה אפילו את המחקר, במדע המדינה. זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין, מפני שיש הוגים במדע המדינה, שלא רק שאומרים שאתה צריך להיות לאומי וליברלי, אלא שאומרים שהלאומיות אפשר לבסס אותה על ערכים ליברליים. וזה מאוד מעניין, החיבור הזה שעשה עוד בגין הרבה הרבה לפני. עכשיו, הזכרנו את מערכת המשפט. אתה יודע, באו בטענות לבגין, למרות שבגין באמת אנחנו מלאי געגוע לאיש הזה באמת, באו בטענות גם בעניין מערכת המשפט, תכף נגיע, אבל גם בעניין של החלפת הפקידים, או אי המודעות שלו לזה שהשמאל נמצא במוקדי השלטון, ואתה יודע, בגין היה כזה לארג', אדם שמכבד, ואולי נאיבי, למרות שקשה להגיד על מפקד האצ"ל ומי שעשה שלום ועשה הרבה דברים אחרים נאיבי, אבל באו אליו בטענות בתחום הזה. תכף נגיע למערכת המשפט.
תראה, אתה מניח אולי בשאלה הזו הנחה שדעתי היא לא נכונה. מי שדואג לזכויות אדם ולהגבלה על הרוב, הוא לא שמאל. הוא בגין. בגין לא קרא לעצמו ימין אגב אף פעם. הוא יש מחנה לאומי וליברלי. הפעם המילים האלה, זכויות אדם, שלטון החוק, בגין קרא לו עליונות המשפט, ודמוקרטיה לא היו של השמאל.
הם לא המציאו את זה.
ולכן הפקידים האלה זה מה שמאמינים. לכן בצד האידיאולוגי זה לא שמאל מול ימין בכלל. אבל בגין גם האמין, וזו הייתה שיטה בישראל, הייתה מקובלת, שיטה הבריטית, לא אמריקאית, של סיביל סרוויס. שהפקיד הוא פקיד. והוא צריך לעשות מה שאומרים
נכון,
לו.
נכון, אבל אתה מכיר מדיניות, יותר טוב ממני את מדיניות של המפאי והפנקס האדום וכל...
זה בדיוק העניין. אני זוכר שנות האופוזיציה, אני לא גדלתי עם חירות בממשלה, אלא באופוזיציה, עם מנחם בגין, נכון. עליו השלום. ואחת המלחמות הגדולות שלו היו נגד זה, נגד המעניינים הפוליטיים, נגד זה שמי שיש חבר מפאי, יש לו כרטיס אדום בהסתדרות, הוא מקבל לעבודה, פרנסה, חוזים, מינויים. וכל חייו הוא נלחם, והוא אמר, אנחנו נגיע, השלטון לא נהיה כמותם. יש לי, אני זוכר מכתב, שכתב אליו יהודי ירושלמי, שאני הכרתי, גר לו רחוק ממני, רוויזיוניסט ותיק, שעלה מפולניה לפני המון שנים, ב-77 או 8, ואומר לו, הגענו לשלטון, הגיע הזמן לתת לאנשים שלנו להחליף את המפאיניקים. והתשובה של בגין, אני לא מצטט מילה במילה, אבל קראתי אותה, אני מצטט אצלי. לא אפטר שום אדם בגלל השקפותיו או חברותו המפלגתית, ולא אמנה שום אדם רק בגלל זה.
לא בגלל השקפותיו, אבל אולי בגלל המדיניות שהוא מנהל או מנהיג?
אז המדיניות צריכה לנהל הממשלה. ולכן ברמה הגבוהה ביותר, תראה, בגין מינה אותי למזכיר ממשלה. אני כן איש פוליטי, אבל אולי צריך את התמיכה שלי במרכז, כן, זה לא זה, זה לא קוויד פרו קוו כזה מכוער. אבל הוא לקח אנשים, אני לא אגיד שמות, שהם בהחלט אנשים שבהשקפת העולם מתאימים. אבל לא עשו מינויים פוליטיים. לא היה מצב שהסמנכ״ל מסדר עבודה לזה וג'וב להוא, ואחר כך המרכז הופך להיות לשכת עבודה. אז הוא התנגד מאוד למינויים פוליטיים, זה לא שמאל וימין. ותראה, אם הפקידים האלה, כאילו השמאל, הוא עשה גם התנחלויות, וגם הסכם שלום, וגם מלחמה בלבנון, וגם וגם וגם, זה לא הפריע.
הטענה שהייתה בעניין מערכת המשפט, הטענה בעצם אמרה שב... אותה שנה 92, אני לא טועה, אותה מהפכה חוקתית,
כן,
כן, שהחוקי, אותם חוקי יסוד עברו, שזה דבר מאוד מבורך, אבל הטענה היא שבעצם הם לא נתנו סמכות מפורשת בחוק לבית המשפט לפסול חוקים. לא נוצר פה מנגנון שמעוגן בחוק לביקורת שיפוטית, ואיכשהו בית המשפט לקח את זה לעצמו. וזו הטענה גם לאלה, לאותם שופטים שמרנים, הרצון למנות שופטים שמרנים, שמתנגדים לאותו אקטיביזם שאולי אהרון ברק באמת הוא הקצה המוביל.
קודם כל מי שעשה את זה זה דווקא מאיר שמגר, בפסק הדין הידוע המזרחי, הוא כתב, הוא היה נשיא בדיוק שעזב, והוא היה כידוע איש האצ"ל וגולי אפריקה, זה לא קשור דווקא לאהרון ברק, למרות שאהרון ברק תרם גם רבות. לפני שאני אענה לך, אני אתן לך, אשאל אותך שאלה. מה כתוב בחוקה האמריקאית? כלום.
בעניין הביקורת השיפוטית.
בית המשפט החליט שהוא עושה ביקורת שיפוטית. ב-1803, פסק דין מדיסון, מרברי ורסוס מדיסון, יש בחוקה כתוב, הקונגרס לא יחוקק חוקים כאלה וכאלה. בית המשפט אמר, לא כתוב, אני מחליט. ומאז זה מקובל, שהוא מחליט למרות שלא כתוב בחוקה.
כן, אבל השיטה האמריקנית היא אחרת, שם אז הנשיא ממנה שופטים.
אבל הוא ממנה שופטים עד 40 שנה, לא? הוא לא עשו הנשיא הנוכחי עם השופטים הנוכחיים. זה לא עובד ככה, אבל אני לא רוצה להיכנס לאמריקה.
כן.
אצלנו, כתבנו בחוקה, לא רק בית המשפט, אנחנו, המחוקקים, כתבנו בחוקי היסוד, שלא אי אפשר לפגוע בזכויות האדם בחוק, לא, חוק לא יכול לפגוע בזכויות האדם, אלא אם הוא מקיים תנאים מסוימים. הפגיעה לא מעבר למידה, התכלית ראויה, הולמת הערכים. מי יחליט עם חוק כזה או לא? מי יכול להחליט? לא בית משפט. זה רק בית משפט יכול להחליט. אבל מעבר לזה, אני רוצה לומר, הצרה היא שלא קיבלו את הצעת הליכוד.
חוק יסוד החקיקה נשאר...
לא חוק יסוד החקיקה, חוק יסוד זכויות האדם, שממנו נגזרו החוקים האלה, שאני הגשתי כשר משפטים של הליכוד, שהממשלה דנה בו, חוק יסוד החקיקה שהממשלה אישרה אותו, אומרת, בית המשפט העליון רשאי לבטל חוקי כנסת. את זה החרדים לא הסכימו, אז כל החוקים האלה נשארו בצד, אז התוצאה היא שלא כתוב בית המשפט עליון, אז כל בית המשפט יכול. זאת הטעות. בית המשפט לא הייתה לו ברירה. כשבא לאדם ואומר לו, תראה, לקחו לי את הרכוש בלי לשלם פיצויים, כמו נגיד בפינוי בסיני. בית המשפט אומר, יש לך זכות קניין מוגנת, לא יכולים לחוקק חוק כזה. וביטלו ואמרו לך, כזאת חוקקי חוק שהפיצוי יהיה הוגן.
כן.
אין דרך אחרת אם עושים בקרה. תראה, הכנסת הייתה הפרלמנט היחיד בעולם, הבריטי הוא קצת שונה, שאין מעליו שום דבר. כן. הבריטי כן
צריך לאירופה. לא, זה ברור שזה לא מצב תקין, אבל אני רוצה לחזור לבגין.
הוא עשה מה שצריך לעשות.
כן, אבל אני רוצה לחזור לבגין ועוד פעם. כן. אולי בזמנו הדברים במערכת המשפט היו אחרת, אבל נוצרו קלקולים שאפילו אנשים שלא מזוהים כימין או כשמאל, הביעו את דעתם עליהם, כולל פרופסורים מאוד, אתה יודע, מוכרים בתחום המשפט. היה את הסיפור של השופטת הילה גרסטל, שניסו למנות נציבות ביקורת על הפרקליטות. היה את הסיפור של כל ההקלטות של מנדלבליט וניצן, תופס אותי בגרון, כל הדברים האלה, שלא האמנו שבכל זאת אנשים שיושבים בראש הפירמידה הזו, ההקלטות של אפי נווה, האישור שנתנו לפרוץ, שנתן ניצן לפרוץ לטלפונים וכאלה, כל מיני כאלה דברים ש... לא האמנו שזה דבר שיכול לקרות בפרקליטות שעובדת באופן תקין. בכל זאת, היה מקום לתיקונים. יכול להיות שאם בגין היה עכשיו, היה אומר, חבר'ה, זה לא מקובל.
קודם כל, אני לא יודע מה בגין היה עושה, ואף אחד לא יכול לדבר בשביל
לא, אנחנו מנסים.
אני לא רוצה לדבר בשמו, אני אומר שאני חושב, יכול לצטט אותו בדברים האלה. בית המשפט בתקופה שלפני בגין היה הרבה יותר אקטיבי מאשר אחרי בגין, בניגוד למה שאומרים.
זה מעניין.
שנת המדינה רק קמה, בן גוריון הוא חצי אלוהים. והוא מחליט, למשל, שאדון אלדד, ראש הלכי, לא יועסק כמורה, כי הוא היה איש לכי טרוריסט. בית המשפט אומר לו, אדוני, אתה לא יכול, ומכריח אותו להסיק אותו. קצת אחרי זה בן גוריון רוצה לסגור את העיתון כל העם, כי הוא פרסם מאמר נגד הביטחון לצבא. בית המשפט אומר, בני ביטחון, אתה לא מחליט לבד, אנחנו נחליט האיזון וביטחון לזכויות אדם, ולא תסגור את העיתון. זה אז, שבית המשפט היה מעורב מאוד. אצל ביום אחד עושים טלוויזיה, חדשה בישראל, ורוצים שלא תעבוד בשבת. הולך עורך דין רסלר לשופט ברנזון, כן. והוא אומר, זה הכל היה קודם, ואילון מורה. שום דבר חדש לא קרה, בית המשפט היה תמיד בדורסים קיצוניים, מרשה לעצמו להתערב, זה לא חדש, אלא מה? יש גם בפרקליטות, גם בית המשפט, יש דברים שצריכים לתקן אותם, כמו בממשלה או בכנסת או בכל
מוסד. אז אתה מסכים שיש דברים שצריך לתקן אותם.
בכל מקום אפשר בדרך. כן. בוודאי שכן, אבל מדברים על הרעיון העקרוני, שהוא הרעיון שעליו המלחמה באמת. האם הרוב יכול לעשות הכל? יש לי רוב בכנסת, בממשלה, בקונגרס האמריקאי, או שהדמוקרטיה נבחנת בזה שהרוב לא יכול לעשות הכל. ואם אסור לו לעשות, כמו שאמרתי קודם, לאסור עליי להניח תפילין, או לאסור על מישהו לאכול כשר, דברים שלא ייתכן, או לאסור עליי להביע דעתי וכן הלאה, מהו הגוף שיכול לרסן את הרוב? זה לא הגוף שבוחרים אותו, כי הבוחרים יבחרו את הרוב.
זה ברור שצריך את הביקורת השיפוטית הזאת, זה ברור.
לכן זה חשוב שתהיה. הפרקליטות ובית המשפט והיועץ המשפטי לממשלה, אני מניח לאורך 74 שנות ישראל, עשו גם שגיאות. וגם אולי לאחרונה, אני לא רוצה להיכנס לדברים, אגב, מה שאתה אמרת, בית המשפט אישר את זה, גם את ההחלטה לפרוץ הטלפונים, בית המשפט בסוף אישר את זה, אבל אני לא נכנס לזה, אני לא רוצה, יכול להיות טעות, אני לא יודע. בסך הכל, המאבק נגד הפשיעה, בעיקר פשיעת השחיתות, שהשלטון, גוף שלטוני עושה שחיתות, או שוחד, כן, אבל הוא מאוד קשה.
דוגמה למשל לוויכוח הזה תמיד, בין שמרנים לאקטיביסטים ובין ימין ושמאל בעניין שנוגע למערכת המשפט, זה הסיפור של פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. והנה בא השר גדעון סער, שהוא ימין לכל הדעות, וגם תומך אולי בעניינים שמרנים, אבל לא, בוא נגיד, מישהו שלא מכיר את עבודת המשפט ומעריך ומכבד, ואומר, כן, צריך לפצל. אז הנה, אז למה קודם צעקו ועכשיו?
קודם כל, השאלה הזאת היא שאלה רצינית. הייתה ועדת שמגר בראשות נשיא בית המשפט העליון, בנושא הזה, לפני 20 שנה, אני לא זוכר את השנה, ואני העדתי בפניה.
כן.
והייתה גם אז שאלה אם לפצל או לא, כי יש שאלות קשות בעניין זה, אין לנו זמן, אני מוכן לפרק,
כן,
למה לא ולמה כן,
זה
לא,
רוצה לעבור איתך
לגמרי לא פשוט. ועדת שמגר אמרה, אל תפצלו, יותר עדיף המצב הנוכחי על האלטרנטיבה. אני לא אדבר בשם גדעון סער, למרות ששוחחתי איתו על זה, נראה מה הוא יעשה, בינתיים הוא לא פיצל, האם הוא יוכל למצוא דרך לפצל, שהיא דרך טובה. אתן לך דוגמה מתי זה לא טוב. תאר לך שאני שר, ואני רוצה לזרז בנייה של כביש, רחוב, בית, כן. חשוב מאוד. ויש לי מי שיעשה את זה, אבל הוא קבלן מעולה, עשיר, אבל הוא יעשה את זה הכי טוב. ואני הולך ליועץ המשפטי לממשלה, אמרתי, שמע, אני רוצה ממך עצה. אני רוצה את האיש הזה, הוא עושה את זה יותר טוב מכולם, לא במכרז, אין לי זמן לזה, אבל דרך לפני 20 שנה נותן לי תרומה, האם אני יכול או לא. ואני רואה שפתאום אומר לו, כן, אתה יכול. אבל הפרקליט המדינה לא כפוף לי, הביא את השר הזה לדין. כי לא כפוף לי,
הבנתי אותך.
אז יש שאלה אם צריך שיתוף או לא, אני מודה שכאשר יועץ משפטי מעמיד לדין ראש ממשלה או שרים, נוצר איזה מתח קשה.
הוא יושב איתם בישיבות הממשלה?
נכון, ולכן יכול להיות שצריך למצוא איזה פתרון לדבר
הקונקרטי הזה. אוקיי, באמת אין לנו זמן.
לא דבר גדול.
אז בוא, אני רוצה לחזור איתך לבגין. הליכוד של בגין, במה הוא שונה מהליכוד של היום? מדוע אתה לא שם?
הוא לא שונה, הוא הפוך. מה שבגין רצה, הליכוד היום נלחם בו.
למה הפוך?
כי כשבגין אומר, בית משפט צריך להיות מוסמך לבטל חוקי כנסת, מילים מפורשות שלו. והליכוד אומר, מה, מי שמכם, מה פתאום, מה אתם מתערבים? כשבגין אומר, לא יכול להיות שאנחנו נחזיק ביהודה ושומרון, בתוכנית הזאת, בלי לתת להם זכות הצבעה, כי אחרת אנחנו נהיה רודזיה, בכנסת הוא אומר.
כן, אבל הוא דיבר על אוטונומיה, לא על מדינה פלסטינית.
וזכות הצבעה לכנסת, לכל ערבי שרוצה, זאת תנאי אצלו, בכנסת, okay. בכל רם. אז הליכוד אומר, הם לא, הם יישארו תחתנו בלי שיצביעו. ואתן לך עשרות דוגמאות. כן. למשל, את הפליטים, את הדי אנושי.
כן.
אני לא רוצה לדבר על שחיתות. מישהו היה, גם מריביו של בגין, מישהו יכול לחשוד שבגין יהיה מעורב בשחיתויות, אני לא רוצה להמשיך את המשפט הזה.
לא, אנחנו מדברים על מי שהיה עד עכשיו, בעצם עדיין, מנהיג הליכוד. לא, זה נתניהו, זה ברור.
אני לא רוצה לצעוק, אבל נתניהו, העניין המשפטי שלו לא נפטר, ויכול להיות שהוא זכאי, ואני לא אגיד מילה.
אתה תומך בחוק הנאשם?
אני לא בטוח שזה הדבר הכי נכון עכשיו, תוך כדי המהלך, זה לא העיקר בעיניי. נתניהו עדיין הוא נשפט והוא זכה עד שלא יישפט אחרת, ואני לא חושב שאנשי ציבור צריכים להגיד, לזרשיע, לזכות. אני מקווה שבית המשפט לא מקשיב לאף הפגנה, לא מפה ולא משם. השופט לפי כן. העניין, זאת לא השאלה, כן. זה לא הבעיה. אבל מה שהנאשם נתניהו, וזה מצבו, וקודם חשוד נתניהו, עשה למערכת המשפט, למשטרה, לשב"כ גם, ליועץ המשפטי, לפרקליטות, לבית המשפט, כלומר שופטים שמאלנים שיוכיחו להפך, זה אף ראש ממשלה לא עשה, בגין בוודאי, הפוך לגמרי, הליכוד פעם לא היה מעלה על דעתו שמישהו מתוכו יעשה את זה, כן. ראש הליכוד. אז זה לא אותו, לא שלא אותו ליכוד, זה הפוך. זה ליכוד זה הפוך. הפוך לחלוטין מה שהיה פעם.
לקראת סיום ממש, אתה חוזר לפוליטיקה?
תראה, אני לא בפוליטיקה, אגב, הדבר אולי לא זכור, לא אני עזבתי. הליכוד באופן לגיטימי בחר אנשים אחרים.
אוקיי.
התמודדתי, ואז החליטו שאני ובני בגין ו... מיקי איתנה.
טוב, הייתה מפלגת מרכז גם, התמודדת, לא רק הליכוד.
אחרי זה לא.
לא, לא, אני אומר, זאת אומרת, לא חייב להיות רק בליכוד.
כן, בהחלט, לא, אני היום לא שם, ו...
יש מצב שתחזור על רקע
הדברים? אני לא רואה...
כי יש אנשים שרוצים.
אני מודה לך, אני שומע אנשים ברחובות, אני לא רוצה לדבר על עצמי. אני, לו הייתה דרך ואפשרות להשפיע בדברים שנראים וחשובים, יכול להיות שהייתי עושה את זה, אני לא רואה דרך כזאת ואני לא מחפש את זה, הייתי שם באמת הרבה שנים.
כן.
תרמתי מה שיכולתי, אם יתברר בעתיד שאני יכול לתרום משהו, אני אולי אעשה את זה. אני לא בפוליטיקה היום ואני לא רואה את זה קורה מחר בבוקר, אבל נחזור למנחם בגין.
כן,
מה, בסוף,
משפט סיכום.
כן, בסוף עבדתי עם, בהנהגה הישראלית הרבה שנים, ועם ראשי ממשלה שונים, כמעט כולם, לא בראשונים, אבל... והיו באמת אנשים מופלאים, יצחק שמיר שעבדתי טוב, מאוד אהבתי אותו. וכמובן אחרים, רבין, פרס, נתניהו, שרון, אהוד אולמרט, בגין זה באמת עולם אחר. ולכן זה יהיה עוול לנתניהו להשוות אותו לבגין. ברור שלא בגין. בגין עשה מהלכים היסטוריים. נתניהו עשה דברים טובים ולא טובים, אני לא נכנס עכשיו. זה לא ברמה הזאת, זה בכלל מעולם אחר. ובאמת אנשים פה בגין נולדים אחת לזמן רב. ואני אומר, מי שראה אותו מקרוב, זכה להיות איתו מאוד קרוב, האישיות הזאת, הצניעות הזאת, יחד עם העוצמה הפוליטית. אתה יודע, בגין תמיד היה שואל לא מה מועיל, אלא מה צודק. כל שאלה הרי אתה משוכנע, גם אולי הוא טעה. האם צודק לעשות את זה?
כן, בהחלט היה מנהיג משכמו ומעלה.
זה באמת מנהיגות שהלכו אחריו אנשים, אלא אף פעם לא שאל אותם מה לעשות. הוא תמיד אמר להם מה נכון לעשות. גם זה הבדל גדול.
דן מרידור, תודה רבה.
תודה לכם.